הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-12 מהלכות מאכלות אסורות. פרק זה הוא הפרק השני משלושת הפרקים שעוסקים בענייני יין נסך. בפרק זה מדבר הרמב״ם על מגע הגוי, איזה מגע אוסר את היין, ומקרים שונים שבהם יש חשש שהגוי נגע ביין. פותח הרמב״ם בהלכה א', כיצד היא צורת הנגיעה שאוסר בה הגוי את היין בהנאה משום יין נסך, הוא שיגע ביין עצמו ולא רק בכלי שיש בו את היין, ובין שיגע ביין בידו ובין שיגע בשאר איבריו שדרכן לנסך בהן, אך לא ברגל שאין הדרך לנסך בה משום דדרך ביזיונו, וישכשך שיכניס את ידו לתוך היין וינדנד וינענע את היין, אבל אם פשט ידו שיכניס את ידו לתוך החבית, אף אם יכניס את ידו לתוך תוך היין, ותפסו אחרים את ידו בתוך החבית קודם שיוציאה, כדי שלא ינידה, שלא יזיז את ידו, כדי שלא ינסך, בתוך כדי כך שתפסו את ידו, פתחו את החבית מלמטה, שעשו בנקב או שפתחו את הברז, עד שיצא היין מהחבית וירד גובו של היין, והגיע למטה מידו, שידו של הגוי נשארה למעלה מהיין, כך שהוא לא הצליח לשכשך את היין ולנסחו, הרי הדין הוא שלא נאסר היין בענה, אך כתב הרשבו שמקום כל מקום הוא נאסר בשתייה. וכן הדין אם אחז הגוי כלי פתוח של יין ללא מכסה ושכשכו, שנענע את הכלי ועל ידי כך נענע את היין, אף על פי שלא יגביע הגוי את הכלי שלא הרימו בידו, אלא רק נענע אותו ולא נגע ביין עצמו, נאסר היין שבו, שגם באופן כזה הוא דרך ניסוך לעבודה זרה. הלכה ב', נטל הגוי כלי פתוח של יין והגביהו ויצא כיין, שהוא שפך את היין לכלי אחר, אף על פי שלא שכשך, שלא נענע את היין, הרי אף על פי שמהתורה אין זה יין נסך, משום שאין דרכם לנסך לעבודה זרה באופן זה, מכל מקום נאסר היין מגזרה דרבנן, שערי בא היין מכוחו, שהיין נשפח ונע ממקומו, מכוחו של הגוי, ואסרו זאת חכמים משום יין נסך, כאילו שכשכו ממש. ואם הגביע הגוי את החבית אף כשהיא פתוחה ולא שכשך שלא נענע והניד את היין וגם לא נגע ביין בידו, הרי היין שבחבית מותר ואפילו בשתייה, שההגבהה עצמה אינה דרך ניסוך כלל, וכאשר הוא לא נגע ביין ואף לא נענע אותו כלל וגם לא שפכו לכלי אחר, הרי היין מותר אף בשתייה ואף חכמים לא גזרו במקרה כזה. הלכה ג', נוכי שהיה אוחז את הכלי שבתוכו יין בקרקע, שהכלי מונח על הקרקע והגוי לא נוגע ביין ולא מזיזו כלל, אלא רק אוחז את הכלי, וישראל יצא כשפך לתוכו, לתוך הכלי שאוחז הנוכרי, יין מכלי אחר, הרי היין ששפך הישראל לכלי שביד הגוי מותר, מכיוון שהגוי רק אוחז את הכלי ולא הזיז את היין כלל. אך אם נדנד הגוי את הכלי שאוחז על הקרקע, נאסר היין שבכלי. דכאשר הגוי מנענע את היין, אף שמנענעו על ידי הכלי, ואף כשאינו מגביע את הכלי כלל, הרי הוא אוסר את היין משום ניסוך. הלכה ד', כלי סתום שהוא סגור בטיט או בסיד וכדומה, מותר לטלטלו הגוי ממקום למקום, ואף על פי שמכוח הטלטול היין מתנדנד, שהוא מתנוענע בתוך החבית, הרי כאשר הכלי סתום אין היין נאסר על ידי נענוע הגוי, מכיוון שאין זה דרך הניסוך לנסך יין בכלי סגור, וכן אם העביר הגוי נוד כלי אור של יין ממקום למקום, והוא הגוי יוחז את פי הנוד בידו, שפיו של הנוד הוא צר, וכשהגוי אוחז את פי הנוד ולוחצו, הרי הוא סותמו בכך, הרי בין שהיה הנוד מלא כולו ביין, או שהיה חסר, שלא היה מלא עד סופו, הרי היין מותר, ואף על פי שהיין מתנדנד על ידי הגוי, הרי אין דרך ניסוך בכך, מפני שהוא ככלי סתום. אך אם העביר הגוי כלי חרס פתוח מלא עד סופו ביין, הרי אף אם לא הניע את הכלי ולא שכשך על ידי כך את היין, מכל מקום היין אסור בהנאה, ומכיוון שהכלי פתוח אנו חוששים שמא ייגע בו הגוי ביין וישכשכנו. ואם היה כלי חסר שאינו מלא יין עד סופו, מותר בהנאה, מכיוון שהוא לא יכול בקלות לגעת ביין, אלא אם כן שכשכו שנענע את הכלי בכוח, שאז מכיוון שהכלי פתוח, הרי דרך הניסוך בכך והוא אוסר את היין בהנאה. הלכה, היי, גוי שנגע ביין ולא נתכוון לזה, שנגע ביין ללא כוונה, הרי היין מותר בענה בלבד, אך אסור בשתייה. כיצד היא הנגיעה שלא בכוונה, כגון שנפל הגוי על נוד כליאור של יין, וידו נכנסה על ידי הנפילה לתוך הנוד, ותכף אחר כך הוא הוציא את ידו, או שהושיט הגוי ידו לחבית יין על מנת במחשבה שהיא מלאה בשמן, ורק לאחר שהכניס את ידו לשם נמצא שיש שם יין, ותכף אחר כך הוציאה, הרי אין לה לאסור את היין בהנאה משום יין נסך, ומכיוון שהכניס את ידו ללא כוונה הרי בוודאי לא התכוון לנסך, אך מכיוון שהכל פנים הגוי נגע ביין, אסרו חכמים את היין בשתייה כדי להרחיק מהעבירה. הלכה ואב, בא היין שזז היין ממקומו מכוחו של הגוי, ללא שנגע הגוי ביין עצמו, והתזוזה של היין הייתה בלא כוונה של הגוי, הועיל ולא נגע ביין עצמו, וגם התזוזה של היין הייתה ללא כוונתו, הרי זה היין מותר אפילו בשתייה, מכיוון שהתזוזה של היין בכוח הגוי, אף כשמתכוון לכך אסורה רק מדרבנן, הרי כאשר היין זז מכוחו ללא כוונה, לא החמירו חכמים לאוסרו. כיצד היא התזוזה של היין מכוחו ללא כוונה, כגון שהגביע הגוי כלי של יין, ויצק ממנו לכלי אחר, והרי היין נע מכוחו של הגוי ללא שיגע בו, והוא הגוי מדמה שהוא שחר או שמן, שהגוי חשב שהכלי מלא בשחר או בשמן, וכאשר הוא הגביע את הכלי ושפך, הוא התכוון לשפוך שחר או שמן, ואם כן, זהו מקרה שבו היין נע מכוחו ללא שיגע בו, כאשר הוא לא התכוון להניע את היין כלל. ולפיכך, הרי זה היין מותר. הלכה זין, נכנס הגוי לבית של ישראל שמונח בו יין, או שנכנס לחנות של ישראל כדי לבקש לקנות יין, ופשט שהושיט את ידו כשהוא מחפש איך נמצאת חבית היין, ונגע ביין, אך נגיעתו ביין לא הייתה בכוונה, אלא תוך כדי שהוא מחפש את היין, נתקלה ידו ביין, הרי אסרו את היין אף בהנאה, שהרי ליין נתכוון, ואין זה נוגע בלא כוונה, דאף שהוא לא התכוון בהושטה זו לגוע ביין, הרי מכיוון שהוא מושיט את ידו כדי לחפש את היין, יש לחשוש שיש כאן כוונת ניסוך והיין אסור בהנאה. הלכה אחת, חבית חרס מלאה יין שנסדקה לאורכה, סדק מלמעלה למטה, וקדם הגוי וחיבקה, שאחזה בין זרועותיו בצורת חיבוק, כדי שלא יתפרדו החרסים חלקי החרס הסדוקים וישפך היין, הרי זה היין הנמצא בחבית מותר בענה, אך אסור בשתייה, ומכיוון שלולא אחיזתו הייתה החבית מתפרקת, והיין נשפך, הרי זה נחשב שהיין עומד מכוחו. אך מכל מקום היין מותר בהנאה, מכיוון שהוא טרוד במלאכתו להציל את היין ואין דעתו לנסך. אבל אם נסדקה חבית החרס לרוחבה, ותפס הגוי בסדק העליון, דיינו בחלק החבית העליון שמעל הסדק, כדי שלא ייפול אותו חלק וישפך היין, הרי זה היין שבחבית מותר אפילו בשתייה, שהרען היין נשמר בחבית ואינו נשפך על כוחו של גוי. בכוחו של הגוי, שהרי החלק העליון מכביד על התחתון, ואין הוא מתפרק מיידית מאליו. והחיזת של הגוי מועילה רק שלא יעבור שם אדם וידחוף את החלק העליון, או שלא יתפרק לאחר זמן, אכן זה נחשב שהיין עומד עתה בכוחו של הגוי. הלכה תת, גוי שנפל לבור של יין ואלו משם מת, שכאשר הוציאו את הגוי מהבור הרי הוא כבר היה מת, אך כאשר הוא נפל לבור הוא נגע ביין, אבל היה זה ללא כוונה. או שמדד הגוי את הבור שיש בו את היין בקנה, מקל המשמש למדידת יין, והוא נגע ביין על ידי דבר אחר לצורך מסוים של מדידה. או שהתיז הגוי את הזבוב והצירה מעליו מעל היין בקנה בעזרת מקל, והמקל נגע ביין, שגם כאן הוא נגע ביין באמצעות דבר אחר, ולצורך מטרה מסוימת. או שהיה הגוי מטפח מכה קלות על פי חבית היין הרותחת שיש בו בועות הנוצרות מציסת היין ועיקה קלות על גביהם כדי שתנוח הרתיחה כדי לנפץ את בועות הציסה, ומכיוון שהוא נוגע רק בבועות ולא בגוף היין אין דרך ניסוך בכך. או שנטל הגוי חבית של יין וזרקה בחמתו לבור שהוא לא נגע ביין שבחבית ישירות אלא החזיקו על ידי דבר אחר, ומכיוון שהוא זורקה בחמתו הרי הוא זורקה מיד ונ איננו נוגע ביין, וגם כאן הוא עושה זאת למטרה מסוימת. הרי זה היין בכל המקרים הללו מותר בהניה בלבד, אך אסור בשתייה, שכאשר הגוי נפל לבור הרי זו נגיעה שלא בכוונה, כאשר הוא נגע ביין בקנה למדידה או להתזת הזבוב והצירה, או שהשליך את החבית בחמתו לבור, הרי זו נגיעה על ידי דבר אחר למטרה מסוימת, שאז אין בכוונתו לנסך, וכאשר הוא מטפח על בועות היין הרותח, הרי מכיוון שהוא נוגע רק בבועות, אין זו דרך ניסוך. אך מכל מקום בכל המקרים הללו, כאשר נגע ביין אף שלא בכוונה, או כאשר נגע בבועות היין, או כאשר נענע את היין על ידי דבר אחר, הרי היין אסור בשתייה. ואם עלה הגוי שנפל לבור חי, הרי היין שבבור אסור גם בהנאה, שברגע שהוא יצא מסכנת החיים יש חשש שהוא ינסך את היין, ובמצב זה ישנו חשש מיוחד שהוא ינסך את היין כדי להודות לאליל על כך שכביכול הוא יצילו מבור היין, ובמיוחד שייתכן שהוא יצא מהיין שיקור. הלכה היו עוד חבית יין שהיה נקב חור לברז בצידה, ונשמע את הפקק הסותם את החור מן הנקב, והניח הגוי אצבע במקום הנקב כדי שלא יצא היין, הרי כל היין שמראש החבית העליון עד מקום הנקב אסור, ומכיוון שאילו לא היה מניח את אצבעו על הנקב היה יוצא כל היין, נחשב הדבר שהיין עומד שם מכוחו, ולפיכך היין אסור אף בהנאה, משום שבמקום שהוא סותם את הנקב הרי הוא נוגע באצבעו ביין, והיין שנמצא בחבית מתחת הנקב מותר אף בשתייה, כיוון שיין זה אינו עומד מכוחו של הגוי, שהרי אף אם הגוי יוציא את אצבעו מאחור, היין הנמצא מתחת לחור לא יצא מהחבית. הלכה י' א', מי נקת כפופה, שפופרת, מעין קשית, מחופפת. שמוצצין את היין על ידה, שעושין אותה ממתכת או מזכוכית, וכיוצא בהם מחומרים דומים, שהניח ראשה את הקצה האחד לתוך היין שבחבית, ואת הראש האחר את הקצה השני הניח חוץ לחבית כלפי מטה, ומצץ את היין על ידה, והתחיל היין הנמצא בחבית לרד מהחבית, דרך המנקת כלפי חוץ מכוח השאיבה הראשונה של היין, כדרך שעושין תמיד שמוצצים מעט יין עם המנקת, וכך כל היין יוצא דרכה החוצה, בתוך כדי שהיין מתחיל לצאת דרך המינקת החוצה, בא הגוי והניח אצבעו על פי המינקת בקצה החיצוני שלה, וכך מנע את היין מלרד מלצאת החוצה. הרי נאסר כל היין שבחבית, שהרי הכל, כל היין היה יוצא ונגרר החוצה, לולא הניח הגוי את ידו על פי המינקת, ונמצא הכל, כל היין שנשאר בחבית, כבא מכוחו, שבכוח אצבעו שעל פי המינקת נשאר כל היין בחבית, ולפיכך כל היין שבחבית אסור בהנאה. הלכה י"ב, ישראל המערי יין לתוך כלי אחר שיש בו יין גויים, הרי הדין הוא שנאסר כל היין שבכלי העליון, שממנו מערי הישראל את היין, שהרי העמוד הניצוק, הזרם המקלח מכלי לכלי, מחבר בין היין שבכלי העליון שהיה מותר, ובין היין שבכלי התחתון שהוא יין גויים, שהכילוח הרצוף בין יין היתר ליין הגויים, מחברם כאילו נוגעים זה בזה, וכאילו נתערב היין המותר ביין נסך. לפיכך, המודד, מי שמוזג יין לצורך מדידה לגוי לתוך כלי שבידו שביד הגוי, ינפץ נפיצה שישפוך את היין בצורה שיהיה בה הפסק בכילוח, או שיזרוק הישראל זריקה, שלא ישפוך את היין מכלי לכלי, אלא יעמוד מרחוק ויזרוק את היין באוויר לעבר כלי הגוי. וזאת כדי שלא יהיה היין של הישראל ניצוק נשפך בכילוח ישיר ורציף לכלי הגוי, וכך ייווצר חיבור בין היין הנותר בכלי הישראל ליין שכבר יגיע לכלי הגוי שהוא יין אסור, וכך יאסור עליו את מה שישאר בכלי העליון, את היין שישאר בכלי העליון של ישראל. הלכה י' ג' משפך, כלי הרחב מלמעלה וצר מלמטה, ומודדים בו יין מהחבית לתוך כלי קטן כבקבוק וכדומה, שמדד בו הישראל יין לנוכרי כדי למוכרו לו. הרי אם יש בקצה המשפך עקבת יין, מקום כלשהו שנשארות בו טיפות יין מהמזיגה, שיין זה נאסר, משום שהיה מחובר על ידי העמוד הניצוק עם היין נסך שבכלי של הגוי, הרי לא ימדוד בו במשפך זה המוכר הישראל, לישראל אחר שקונה ממנו יין, משום שטיפות היין האסור שנשארו בו יאסרו את היין שישפוך לתוכו, עד שידיחנו שישטוף את המשפך במים וינגב, דיינו שישטפנו במים ואפר 4 פעמים כמבואר בפרק הקודם. ואם לא ידיח את המשפך, הרי זה היין שמדד בו אסור. הלכה י' ד', כלי שיש לו כמין שני חותמין יוצאים ממנו, שני קנים כעין קשי שתייה שיוצאים מהכלי ונמשכים ועולים כנגד גובו של הכלי, כמו הכלים שנוטלים בהם ליד נטלות שיש בראשם פתח צר ומזלפים ממנו מים לנטילה, שהיה כלי זה מלא יין ומונח ביד ישראל, אבל אם היה כלי מלא יין ביד הגוי אסור שמנגע בו הגוי, והיה ישראל מוצץ ושוטה מחותם זה מהקנה האחד, והגוי מוצץ ושוטה מהחותם השני, הרי זה היין שבכלי מותר ואינו נעשה יין נסך על ידי מציצת הגוי, מכיוון שאין היין שבכלי עתיד לעלות מאליו לפה הגוי, אלא אם כן הוא ימצוץ אותו. והיתר לעשות כן הוא בתנאי שהקדים הישראלי ויפסוק לשתות כאשר עדיין הגוי שותה, מכיוון שאם יעשו להפך שהגוי יפסיק לשתות כאשר הישראל עדיין שותה, הרי מי שיפסוק הגוי לשתות יחזור היין שישאר בחותם שהוא נשב כבר מכוח הגוי ונאסר, אותו יין יחזור לכלי שבו נמצא כל שער היין ויאסור כל מה שישאר בו את כל היין שנשאר בכלי הגדול, שרי ביין מכוחו של הגוי, דיינו שאותו יין הגיע לחותם מכוח מציצתו של הגוי, ולפיכך הוא אסור, וכאשר הוא נשפח בחזרה לכלי הגדול של היין, הוא אוסר את כל היין שנשאר שם. ולפיכך צריך הישראל לסיים לשתות, לפני שיסיים הגוי שתייתו, שאז היין שישפך מהחותם שלו לכלי, יאסור את כל היין שבכלי. הלכת את וב, גוי שמצץ היין מן החבית במינקת הקשית ששותים ביין, אסר את כל היין שנשאר בה, מכיוון שכאשר הוא יפסוק את שתייתו, יחזור היין שעלה, שנשאב כבר בתוך המינקת במציצתו, והוא נאסר מכיוון שהוא בא בכוח הגוי, ויפול החבית ויתערב ביין שבא, ויאסר הכל. הלכת את זין, נוכרי שהיה מעביר עם ישראל, שהוא עובד בשביל הישראל, והוא מעביר לישראל את כדי היין שלו הסתומים בטיט או בסיד ממקום, מקום למקום, והוא הישראל הולך אחריהן, אחרי הפועלים הגויים המובילים את היין כדי לשומרן, שלא יפתחו את החביות וינסחום לעבודה זרה. אך כאשר החביות סגורות אין חשש ניסוך, הרי הדינו שאפילו יפליגו שיתרחקו הפועלים הגויים ממנו עד כדי מיל כקילומטר, הרי אילו הקדים מותרות, ואין לחשוש שהגויים פתחו וניסחו את היין, מפני שאימתו של הבעלים הישראל עליהן על הפועלים, ואומר כל אחד מהם, מתי יצא לפנינו ויראה אותנו, שמא אתה יתקרב אלינו הישראל ויראה אותנו אם נפתח את החבית וננסח את היין. ואם אמר הישראל להם לפועלים, לכו ואני אבוא אחריכם, דיינו שהודיע להם שאינו הולך בצמוד להם כדי לשומרם, אלא שהוא יבוא מאוחר יותר, הרי הדינו שאם נתעלמו מעיניו שיתרחקו ממנו בשיעור כזה כדי שיפתחו פי הקד ויחזרו ויגיפו אותה, שיוכלו לפתוח את פי הקד הסתום בטיט ולחזור ולסוגרו בטיט, ותיגוב שתתייבש הסתימה, שהוא יתרחק מהם בשיעור כזה שהם יכולים להספיק לעשות את כל זה עד שהבעלים יתקרב אליהם, הרי היין כולו אסור בשתייה, שחוששים שמא הם עשו זאת וניסחו את היין, אך הוא מותר בענאה שלא החמירו לאסור בענאה, שרי השאיר את הקד סגור ומצאו שוב סגור. אבל אם יתרחקו מהישראל בשיעור פחות מכן, שלא יכולים להספיק לפתוח את החבית לסתום אותה ושתתייבש עד שיבוא הבעלים הישראל, מותר היין אפילו בשתייה, משום שהם חוששים לנסח, שהרי ישראל יכול לבוא תוך כדי כך ולתפוס אותם בשעת מעשה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' זין, וכן הוא הדין באופן נוסף של יין שיתעלם מעיני הישראל. ישראל המניח גוי בחנותו, אף על פי שהוא הישראל יוצא ונכנס מהחנות בשעה שהגוי נמצא בה במשך כל היום כולו, כך שאינו נמצא שם כל הזמן כדי לראות תמיד את מעשיו של הגוי, הרי היין מותר גם בשתייה, ואף כשהישראל הלך אף לזמן מרובה, כי הגוי מתיירא לגעת ביין, משום שבכל רגע יכול הישראל להיכנס לחנותו ולראותו. אך אם הישראל מודיעו לגוי שהוא מפליג, שהוא מתרחק מהחנות, ושעה הישראל מחוץ לחנות בשיעור כדי שיפתח הגוי את החבית ויגוף ויסגרנה בחזרה בטיט, ותיגוף שתתייבש הסתימה של הטיט, הרי באם הגוי יודע מראש הישראל מתרחק לזמן כזה, איננו ירא מהישראל, ולפיכך היין אסור בשתייה משום שיש חשש שיגע בו. ומכל מקום כאמור לא החמירו לאסור בענאה במקרה כזה שהשאיר את החבית סגורה והוא מוצא אותה שוב סגורה. וכן המניח ינו בקרון, בעגלה או בספינה עם הגויים ונכנס לעיר לעשות צרכיו דברים שצריך להם. ובזמן זה הוא אינו שומר על ינו, אלא היין נשאר עם הגויים. מכל מקום היין מותר, משום שהגויים יראים לפתוח את החבית ולגעת ביין, שהרי אינם יודעים לכמה זמן הלך. אך גם במקרה זה, אם הישראל לא דיין לאותם גויים שהוא מפליח, שהוא מתרחק מהקרון או מהספינה, ושעה ישראל כדי שיפתח ויגוף ותיגוב, הרי היין אסור בשתייה, שמה הגויים פתחו ונגעו בו. וכל הדברים האלו המבוארים בשתי ההלכות האחרונות, שאף כשהוא הודיע לגויים שהוא מתרחק, היין נאסר רק עם שעה ישראל כדי שיפתח ויגוף ותיגוב, נאמרו דווקא בחביות סתומות, בסגירה חזקה של טיט וכדומה, אבל בפתוחות, אפילו אם לא שעה ישראל כשהתרחק בשיעור שיפתח ויקח ויגוף את יגוב, מאחר שהודיען שהוא מפליג, באם הוא אמר לגויים שהוא מתרחק, הרי היין אסור. ומכיוון שבחבית שאינה סגורה היטב, יכול הגוי בקלות לגעת ביין בזמן מועט ביותר והדבר לא יהיה ניכר, אין אמת הישראל עליו וחוששים שניסח את היין. הלכה י"ח, ישראל שהיה אוכל עם הגוי, והניח שהשאירה ישראל תוך כדי הסעודה יין פתוח, שאינו סתום בטיט ויכול הגוי בקלות לגעת בו, והוא השאיר את היין הפתוח על השולחן שהם אוכלים עליו. וכן הניח יין פתוח על הדולפקי, כלי עת שמניח בו כלי יין, ויצא ישראל מהבית. הרי היין שעל השולחן שהם אוכלים עליו אסור, אף שלא הודיע ישראל שהוא מפליג. ומכיוון שהישראל זימן אותו לסעודה, ישנו חשש שיגע ביין, והיין שעל הדולפקי מותר, כיוון שירא לקום ולגוע ביין, שאינו מונח על השולחן כחלק מהסעודה, שמא ייכנס הישראל. ואם אמר לו הישראל הגוי מזוג יין ושתה, הרי כל היין הפתוח שאינו סתום במגופה שנמצא בבית אסור. ומכיוון שנתן לו רשות למזוג יין, הוא עלול להתיר לעצמו לקום. לקחת האף מהיין שעל הדולפקי. אך ביין הסגור היטב, אף אם נתן לו רשות וגם אם הוא מונח על השולחן, איננו נאסר, מכיוון שאיננו מיועד עתה לשתייה. הלכה יוטט, היה ישראל שותה יין עם הנוכרי, ושמע כל תפילה בבית הכנסת, ויצא על מנת להצטרף לתפילה, אף היין הפתוח שנמצא בבית מותר, שהרי הנוכרי אומר בליבו, אתה יזכור הישראל את היין שישיר בבית ויבוא במהרה, וימצא אותי נוגע בעינו. ולפי זה שהגוי חושש מכך, אינו זז ממקומו ונוגע ביין שאינו מונח על השולחן, ולפיכך אין נאסר, אלא מה שלפניו בלבד, מה שמונח על השולחן שהם שותים עליו יין. והחידוש בהלכה זו, שאף על פי שישראל שמע כל תפילה ויצא, אין זה נחשב כאילו הודיע לגוי שמפליג, תאז כל היין הפתוח שבבית אסור, ומכיוון שלא אמר לו בפירוש שהוא מתרחק, הרי הגוי חושש שיחזור במהרה, ולפיכך רק היין של השולחן נאסר. הלכה חף, נוכרי וישראל שהיו דרים בחצר אחת, שבתי שניהם היו פתוחים לאותה חצר, ויצאו שניהם בבעלה, דהיינו בפתע פתאום בלא להתכונן לכך תחילה, והשאירה ישראל את דלת ביתו פתוחה, והם יצאו כדי לראות חתן, לסמכו, או שיצאו להשתתף בהספד למת, וחזר הגוי לחצר וסגר את הפתח של החצר, ואחר כך בא ישראל לחצר. הרי יף, אם בשעה שהגוי סגר, אין הישראל יכול להיכנס לחצר עד שיפתח לו הגוי, הרי היין, אף היין הפתוח שבבית הישראל נשאר ביתרו, ואין לנו חוששים שהגוי מנצל את העובדה שהוא סגר את החצר ואין הישראל יכול להיכנס לביתו כדי לנסח, משום שייתכן שלא סגר הגוי את החצר, אלא על דעת שחשב שכבר נכנס הישראלי לביתו ולא נשאר אדם בחוץ, וכמדומה לו שהוא הישראל קדמו לגוי, ומה שלא ראה אותו לחזור תחילה, זהו משום שהם יצאו בבעלה ובפתאומיות, ומשום כך לא שם לב הגוי לדברים. אך אם הם יצאו באופן מתוכנן, יש לחשוש שהגוי יודע שישראל עוד לא חזר והיין אסור. הלכה חפה לפי יין של ישראל ושל גוי שנמצא בבית אחד, והיו חביות היין של הישראל פתוחות ללא מגופה, שסגרת אותם היטב, ונכנס הגוי לאותו בית ונעל לדלת בעדו, שהוא נעל את הדלת מבפנים, הרי נאסר כל היין הנמצא בבית, ומכיוון שגם לגוי יש יין בבית, אין הוא חושש שהוא יתפס בבית כגנב, וישנו חשש שינסך את היין. ואם יש חלון הנמצא בדלת שמסתכל ממנו העומד אחורי הפתח ורואה כנגדו, שאפשר דרך החלון להביט אל תוך הבית, הרי כל החביות שכנגד החלון, שאפשר לראותן מהחלון מותרות, והחביות שמן הצדדין שבצדי החדר שאין רואים אותה מהחלון אסורות. והטעם שהחביות שכנגד החלון מותרות, שהרי מפחד מן הרואה אותו, שאינו נוגע ביין של חביות הישראל, שהרי הוא חושש שהישראל יראה אותו מבחוץ. אבל החביות שבצדדין אסורות, ומכיוון שאינו נראה מבחוץ, הוא עלול לנסח את היין שבהן, שהרי הדלת נעולה ואף אחד לא רואה אותו, וכאמור יש לו אישור לשוט בתוך הבית, שהרי גם לא יש יין בבית זה. הלכה חף בית, וכן יש אופן נוסף שהיין מותר, משום שייתכן שישראל רואה את מעשה הגוי, עם שאג ארי, שנשמעה שאגה של אריה, וכיוצא בו חיה טורפת אחרת, ומפחד האריה ברח הגוי ונחבא בין החביות הפתוחות, הרי היין מותר, שהוא הגוי אומר לא אנסך, שמא גם ישראל אחר מלבדי נחבא כאן, והוא רואה אותי כשהגע, שרנו יודע בוודאות שהוא האדם היחידי שמתחבא באותו מקום, ולפיכך הוא חושש לנסך. הלכה כ"ג, אוצר של יין, מחסן שמאפסנים בו יין, שהיו חביותיו של הישראל הנמצאות באותו אוצר פתוחות, שאינם סתומות היטב במגופה, ויש לגוי חביות אחרות באוצר משלו באותו הפונדק, דהיינו שבצד אחר של אותו מחסן ישנן גם חביות של הגוי, ונמצא הגוי עומד בין חביות היין של הישראל הפתוחות, אם נבעל הגוי כשנמצא כשראו שם, ונתפס עליו כגנב, דהיינו שרואים עליו תנועה של בעלה מפני שהוא מרגיש את עצמו כגנב, כאשר הוא נמצא בין החביות של הישראל, שהוא לא אמור להיות באזור זה של המחסן. הרי היין מותר בשתייה שמפחדו ועירתו אין לו פנאי לנסך, שהרי הוא איננו מרגיש בטוח באזור זה של המחסן, ואם לא נתפס כגנב, אלא הרי הוא בוטח שם, שכאשר נכנסו למחסן וראו אותו שם, הוא לא הראה שום תנועה של בעלה, הרי היין אסור, שכאשר הוא מרגיש שם בטוח, ישנו חשש שהוא ניסך את היין. ותינוק, ילד קטן גויה נמצא בין החביות, בין כך ובין כך, גם אם הוא מרגיש שם בטוח והוא לא נתפס כגנב, הרי כל היין מותר. דלתינוק אין דעת לנסך, וחכמים מסרו את היין שנוגע בו בשתייה, מחשש שהם יבואו להתיר גם בנגיעת הגדול, ובמקרה של ספק לא גזרו. הלכה כ"ד, גדוד צבא שנכנס למדינה, לעיר, אם נכנס דרך שלום ללא כוונת מלחמה, הרי כל חביות היין הפתוחות של הישראל, שנמצאות בחנויות שבאותה העיר אסורות, שמה נגעו בהם החיילים הגויים ונסחום לעבודה זרה, וכל החביות הסתומות מותרות, ואין חוששים שפתחום ונסחום וסתמום שוב במגופה, שרן החיילים חוששים כלל, ובאם היו פותחים את החביות ומנסחים, הם לא היו תורכים לסתמם שוב. ואם נכנס הגדוד בשעת מלחמה, אם פשט הגדוד במדינה שהתפרס בעיר, ותכף אחר כך עבר שהוא הלך למקום אחר, אילו ואילו החביות הסתומות וגם הפתוחות מותרות, מכיוון שאין להן לחיילי הגדוד פנאי לנסך, משום שהם טרודים במלחמתם והם רק עברו בעיר זו, אך אם נתיישבו החיילים בעיר אף לזמן מסוים, הרי היין שבחביות הפתוחות אסור, שרי יש להם פנאי לנסך. הלכה חפה, גוי שנמצא עומד בצד הבור של יין, אם יש לו מלווה על אותו היין, שהישראל בעל היין לבא ממנו כסף, ושיאבד את היין לצורך אותה הלוואה, הרי יין זה אסור, מפני שליבו של הגוי גס בו ביין, הוא מרגיש שהיין שייך לו, הרי הוא שולח את ידו ליין ומנסך, ואם אין לו עליו לגוי על ישראל מלווה, הרי היין מוטרף בשתייה, שהגוי חושש לשלוח את ידו ליין שהוא לא שלו, פן יתפס. הלכה חבב, זונה, אישה מפקירה את עצמה לזנות שהיא גויה, הנמצאת במסיבה של ישראל, בסעודה שיהודים מסבים בה, הרי היין המונח על השולחן מותר, מפני שאין מתן עליה ולא תיגע, שהיא חוששת מהיהודים הנמצאים במסיבה, ולפיכך היא איננה נוגעת ביין, שאף על פי שהם חשודים על זנות, אינם חשודים על יין נסך. אבל זונה ישראלית הנמצאת במסיבת גויים, הרי אף יינה המונח על השולחן לפניה, אף שהוא בחיליה, דהיינו שזו זהו יין אישי שלה, שהיא הביאה אותו בכלי שלה למסיבה שהוא יין ישראל גמור, הרי הוא אסור משום יין נסך, מפני שהן, הגויים הנמצאים במסיבה, נוגעים בו שלא מדעתה, ומכיוון שהיא מרשה להם לזלזל בה לכל תאוותם, הרי אינם יראים ממנה כלל לגעת ביינה אף שלא מדעתה. הלכה חפזיין, גויה נמצא בבית הגת של ישראל, המקום שבו עושים את היין, בשעה שאין בו יין. אם יש שם בגת שנשארה שם לחלוכית יין כדי לבלול, להרטיב את כף היד, שהיא תהיה רטובעת כדי כך שתבלול, שתרטיב כף היד הזו לכף יד שנייה, דהיינו שלחלוכית היין היא ממשית כל כך, שאם ייגע בה בכף ידו האחת, ואחר כך ייגע באותה כף יד בכף ידו השנייה, הרי תרטב אף הכף השנייה, שזהו שיעור תופח על מנת להתפיע. הרי הדבר מראה שיש בגת ממשות יין, ומכיוון שהגוי נמצא בתוך בית הגת, אנו חוששים שהוא נגע ביין, לפיכך צריך להדיח לשטוף את כל בית הגת וינגב, דיינו לשטוף במים ובאפר ארבע פעמים כמבואר בפרק הקודם. ואם לאו, שאין בגת שיעור רטיבות כזה, מדיח שהוא שוטף במים בלבד, ואינו צריך לנקותו במים ובאפר ארבע פעמים, ומן הדין כשאין לחלוכית יין לא היה צריך לשטוף כלל, וזו הרחקה יתרה, חומרה גדולה שהחמירו חכמים, שאף כשאין לחלוכית יין ידיחו את הגת. הלכה כפחת, חבית יין שצפה בנהר. אם החבית נמצאת בנהר כנגד דיינו מול עיר שרובה ישראל, שרוב התושבים ביהודים, מותרת בענה, משום שהולכים אחרי הקרוב, העיר שנמצאת מולה, והרוב שרוב תושבי העיר ישראלים. ומכל מקום היא אסורה בשתייה, שהרי הערים מסביב הם של גויים, וזרימת הנהר מגיעה ממרחקים. אך אם נמצאה החבית כנגד עיר שרובה שרוב תושביה גויים, הרי החבית אסורה אף בהנאה, משום שמניחים שהיא באה מעיר זו והיין הוא יין של גויים. הלכה חפתת, מקום שהיו רוב מוכרי היין שבו ישראל, אך רוב תושבי המקום הם גויים, ונמצאו בו כלים גדולים מלאים יין, והכלים הגדולים הללו הן הכלים שדרך המוכרין לבדן, לכנוס, דיינו להכניס ולהכסן בהן את היין, שאדם פרטי הצורך יין לא משתמש בכלים גדולים כל כך, הרי אילו מותרים בענה, שהרי רוב מוכרי היין בעיר זו הם יהודים, אך מכיוון שרוב התושבים בעיר הם גויים, והרי גם מיעוט המוכרים הם גויים, אין אנו מתירים את היין גם בשתייה. החבית יין של ישראל, שהיין שהיה בה בוודאי היה כשר מתחילה, שפתחוה גנבים, אם רוב גנבי העיר ישראל, אף אם רוב תושבי העיר גויים, הרי היין מותר אף בשתייה. ומכיוון שאנו יודעים בוודאות שהיין היה מותר, ומתעורר החשש רק משום שפתחו גנבים, ורוב הגנבים באותו מקום הם יהודים, הרי היין מותר לגמרי. משום שמעמידים את היין על חזקת היתר שלו, ואם לאו שרוב הגנבים גויים, הרי היין נס... וכאן מסתיים הפרק ה-12.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.